בשבוע הבא, ביום ראשון, יחול צום 17 בתמוז. כלומר, כמה עניינים שקשורים לתענית הזאת ולימי בין המצרים. במשנה, במסכת תענית, בדף כ"ו, המשנה אומרת, חמישה דברים אירעו ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות, בוטל התמיד, דבקעה העיר, ועמד צלם בהיכל, ושרף הקוסטובוס את התורה. מבאר את הדברים הללו. 17 בתמוז נשתברו הלוחות. גמרא מבארת שהכל מודיעים שמשה רבנו עלה למרום בשבעה בסיוון. כאילו שיש מחלוקת מתי ניתנו לוחות, אם בשישה בסיוון או בשבעה בסיוון, אבל הכל מודיעים שמשה עלה למרום בשבעה בסיוון. בשעה שמה 40 יום ו-40 לילה, כמו שמפורש בתורה. ויש לנו כלל שתמיד סיוון הוא חודש מלא. אם עלה בשבעה, תספור את היום השביעי, כולל את יום השלושים, יש לנו 24 יום של סיוון. עוד 16 ימים של חודש תמוז, יש לנו בסך הכל 40 יום. למחרת 40 יום משה רבנו ירד, והלוחות בידו. כמו שהתורה מעידה, הוא ראה את מעשה העגל ושיבר את הלוחות. זה קרה ביום 17 בתמוז. ואף על פי שהייתה כביכול תקנה לדבר, שמשה עלה למרום פעם שנייה וקיבל, ביקש מחילה, והקדוש ברוך הוא הורה לו פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה שוב למרום, והקדוש ברוך הוא כתב על הלוחות השניים את עשרת הדיברות, ונתן לו אותם ביום הכיפורים, ואמר לו סלחתי כדבריך. אז הייתה תקנה לשבירת הלוחות, אבל מכל מקום שבירת הלוחות הראשונות משפיעה עלינו עד היום, שאילו היו קיימות הלוחות הראשונות שלמות, לא היה קושי בלימוד התורה. לא הייתה שכחה מצויה בלימוד התורה. אדם היה לומד את התורה וזוכר. לומד, מבין בקלות. ואף על פי שצריך לעמול בתורה, אדם לעמל יולד, לעמל פה, עמל התורה, אבל היינו עמלים להגיע לעומקים גדולים יותר. היינו משדדים עמקים בתורה יותר ממה שאנחנו יכולים להגיע היום. היינו מנצלים את הכוחות להשיג יותר השגות גבוהות יותר בתורה. אוכל עכשיו שהלוחות הראשונים השתברו, ואנחנו צריכים לעמול גם על דברים פשוטים. בשביל לזכור צריך לחזור 101 פעמים, כולי היי ואולי. אז העמל שלנו היום הוא רב יותר, ואנחנו צריכים להתאמץ בעבור דברים פעוטים, בעבור דברים פשוטים בתורה, מה שלא היה אילו הלוחות הראשונות היו קיימות. אז לכן, כיוון שאנחנו עדיין סובלים בעקבות שבירת הלוחות, לכן אנחנו חכמים מונים את הסיבה הזאת כסיבה ראשונה שבעבורה אנחנו מתענים ב-17 בתמוז. הסיבה השנייה שמובד במשנה, הובקעה העיר. יש שני פירושים בתלמוד ירושלמי, מתי הובקעה העיר בבית ראשון. למעשה אפשר לומר שזה מחלוקת בין תלמוד ירושלמי לתלמוד בבלי. הגמרא מקשה שבפסוק כתוב בתשעה לחודש הובקעה העיר. בתשעה לחודש, דהיינו לחודש הרביעי או חודש תמוז, אז הובקעה העיר. הפסוק מתייחס לחורבן בית ראשון. המקשה, גם הגמרא אצלנו מקשה וגם הירושלמי מקשה. והפסוק כתוב בתשעה לחודש, והמשנה אומרת ב-17 לחודש. הכיצד? אצלנו בגמרא, אמר רבה לקשיא, הא בבית ראשון והא בבית שני. יש הבדל בין חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. חורבן בית ראשון, אכן כן, קרה הדבר הזה שנבוכדנצר בקע את חומות ירושלים בתשעה לחודש, בתשעה לתמוז. וחורבן בית שני, הרומאים הרשעים בקעו את חומות ירושלים ב-17 בתמוז. ואנחנו עכשיו סובלים יותר מחורבן בית שני. חורבן בית ראשון הייתה לו תקנה. בירה ראשונה חזרה. היה תקנה, נבנה בית שני. אבל בית שני שחרב עדיין לא נבנה. לכן צערו של בית שני חמור יותר מצערו של חורבן בית ראשון. לכן מתענים ב-17 בתמוז ולא ב-9 בתמוז. זה מה שמבואר אצלנו בבבלי. בירושלמי כתוב קלקול חשבונות יש כאן. מה זה קלקול חשבונות? שמרוב הצרות והגלויות שהלכו וסבלו, התבלבלו אצלם החשבונות. ולכן הנביא, כשהיה מדבר איתם, לא היה רוצה להגיד להם חשבון אחר, שלא לצער אותם יותר, אלא אמר להם את החשבון כמו שהם הבינו אותו. הם הבינו שבתשעה לחודש הובקעה העיר, אמר להם בתשעה לחודש. כתב בפסוק כמו שהיו רגילים לחשב. לא רצה לצער אותם. אבל האמת האמיתית שגם בחורבן בית ראשון, הובקעה העיר ב-17 בתמוז. זה מה שכתוב בירושלמי. יש מדרש שלכאורה מסייע את זה. במדרש כתוב על הפסוק הזה, מקל שקד אני רואה. מה השקד הזה, מיום שהתחילו הניצנים לצאת בו, עד שיוצא הפרי, זה 21 יום. ככה, קדוש ברוך הוא, כשהראה לירמיה את הנבואה הראשונה שלו, הלא מה אתה רואה? ואומר מקל שקד אני רואה. פירש לו הקדוש ברוך הוא, מה זה מקל שקד? שאני שוקד על דברים ואומר לעשותו. כמה שוקד על דברים וכמה אומר לעשותו? 21 יום. מיום שתבקע החומה ועד חורבן בית המקדש, 21 יום. כשתספור מ-17 בתמוז עד 9 באב, אתה מוצא 21 יום. והמשנה אצלנו אומרת שבתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה. אז אם חרב הבית בראשונה בתשעה באב, ויש לנו 21 יום, הכוחך אתה חייב לומר שהובקעה העיר ב-17 בתמוז. כן, המדרש הזה מסייע את הירושלמי. אבל לפי התלמוד שלנו, אם נלך על המדרש הזה של מקד שקד אני רואה, יוצא שבית ראשון חרב באחד באב. אם הובקעה העיר בתשעה לחודש, לפי הבבלי, שהבבלי אומר, אכן כן, בתשעה לחודש הובקעה העיר בחורבן ראשון. אז 21 יום מתשעה לחודש, זה ראש חודש אב. יוצא שבית ראשון חרב ראש חודש אב. זה הולך שלא כמו המשנה שלנו. זה לא כמתניתין. המשנה שלנו אומר בפירוש בחרב הבית בראשונה, שהמשנה מונה חמישה דברים שקרו בתשעה באב. נגזר אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. הדברים הללו קרו בתשעה באב. אומרת המשנה, בראשונה ובשנייה חרב הבית, בתשעה באב. לפי זה, הובקעה העיר בראשונה, מתי? ב-17 בתמוז. אז זה קשה לומר שהמשנה שלנו מסייעת ירושלמי ונגד הבבלי. זה דבר שלא ניתן לתרץ אותו בשכל. ולכן יש לנו תרצים, הרבה, שבא לתרץ את הקושייה הזאת. גם כן, המשנה הזאת נמצאת לפניו. זו אותה משנה, זה לא משנה מקום אחר. תגיד, נעלמה המשנה הזאת. גם זה לא שייך לומר על המוראים שנעלמה מהם משנה. משנה מפורשת. על אחת כמה וכמה שהמשנה הזאת שתי שורות אחר כך. הוא אוחז בהובקעה העיר, שתי שורות אחת ככה משנה אומרת, חמישה דברים שקרו בתשעה באב, ואחד מהם זה חרב הבית בראשונה ובשנייה. אז איך אפשר לומר שרבה התעלם מהמשנה הזאת, אם לומר שהובקעה העיר בפעם הראשונה בתשעה לחודש? אלא צריך לומר שיש כמה דרגות בחורבן הבית. ככה מתרצים כמה אחרונים, שיש כמה דרגות בחורבן הבית. מה שהמשנה שלנו מדברת, המשנה שלנו מדברת על שריפת ההיכל. כמו שכתוב בפסוק, בתשעה לחודש, הוצאת לעת ערב, לעת הנתוץ לערב, הוצאת אש בציון. זאת אומרת, השריפה הייתה, תחילת השריפה הייתה של בית המקדש בתשעה באב, לעת ערב. לפני השקיעה, לעת הנתוץ לערב, זה קרוב לשקיעת החמה, אז הייתה התחלת ההצתה, והיה הבית הולך ונשרף כל אותו הלילה שהוא ליל עשירי באב, וכל אותו היום שלמחרת שהוא יום עשירי באב. ולכן יש בגמרא שרבי יוחנן אומר, אילו הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית בעשירי באב, ולא בתשעי באב, שרובו שלך נשרף בעשירי. אז על זה הפסוק מדבר. הפסוק מדבר על שריפת בית המקדש. והנה מבואר, גם בכתובים וגם הגמרא מבארת, שהאויבים נכנסו לבית המקדש כבר בשביעי באב. והיו אוכלים ושותים וחומסים ושודדים בבית המקדש, משך כל היום השביעי, ויום השמיני, ויום התשעי. ורק לעת ערב הוצאת האש בציון. אז מה שכתוב שחרב הבית, מה שהמשנה אומרת, חרב הבית בראשונה ובשנייה בתשעה באב, המשנה מדברת על השריפה. אבל האויב נכנס לבית המקדש כבר בשביעי בו. ותחילת החורבן, כנראה שבקעו חלקים מבית המקדש, חריבו חלקים מבית המקדש, באחד החודש, ועל זה מתרץ רבה לקה שהקם במקדש ראשון וקם במקדש שני. מקדש ראשון הובקעה בתשעה לחודש, ואז אם המדרש הזה 21 יום אנחנו הולכים כמותו, אז תחילת החורבן היה באחד באב. בשביעי בו נכנסו כבר לבית המקדש והיו שוכנים בתוכו, בתוך בית המקדש האויבים, ובתשיעי הוצאת האש. מקדש שני, חרב הבית בתשעי באב כפשוטו, שאז היה החורבן כולו באותו היום. זה העניין הראשון של הובקי עיר. אחר כך המשנה אומרת, כבר אנחנו בעניין השני, אמרנו שתברו על חוז, ואמרנו הובקי עיר. עכשיו נראה מה זה בוטל התמיד. ראשי מפרש, בוטל התמיד, שגזרו מלכות הרשעה שלא יקריבו קורבנות. מסתמו דברי ראשי, לכאורה נראה, מלכות הרשעה בדרך כלל מדברים על מלכות רומא. וזה היה לקראת סוף בית שני, סוף ימי הבית השני, אז שלטו הרומאים בארץ. ייתכן שרשי מתכוון למה שהגמרא מספרת במסכת בבא קמא בדף פ"ב, המעשה הזה מובא בעוד כמה מקורות, במנחות סמך ד', מסכת סוטה. הגמרא מספרת שבזמן החשמונאים היו שני אחים שהתקוטטו ביניהם על המלוכה. זה היה מאוחר יותר במלכות בית חשמונאי. התחלה החשמונאים היו קנאים להשם, אבל אחר כך עמד העז לא מדלדלה, וחלו מריבות, מי ישלוט? מי ישלוט בירושלים, מי ישלוט מחוץ לירושלים. והיו שתי משפחות, אחת משפחת אורקנוס, ואחת נקראת שמה משפחת אריסטובלוס. ואחת הייתה בפנים, בתוך ירושלים, ואחת הייתה בחוץ, צרה על ירושלים. עשו מצור על ירושלים. השם מפרש מסכת סוטה, שצרו על ירושלים בעזרת הרומאים. קראו החשמונאים, אלה המשפחות הצרות, הרבות, הלכו וקראו לעזרת הגויים, קראו לרומאים שיבואו לעזור להם לצור על ירושלים. הזמינו את האויב, הכניסו אותו לתוך הארץ, ונתנו לו כוח, ונתנו לו יד, ונתנו לו שם ושלטון, כדי לקחת את השלטון מהחיים שהיו בתוך ירושלים. אבל היה כמו איזה הסכם ביניהם. כל עוד שהיה מצור מסביב ירושלים, עדיין עבודת בית המקדש הייתה מתנהלת, בית המקדש על מכונו. היו צריכים להקריב שני תמידין, את הכבש אחת העשה בבוקר, ואת הכבש השני, את העשה בין הערביים. אז היו משלשלים להם קופה של דינרי זהב בבוקר, היו מעלים להם כבש, בשביל לעשות קורבן תמיד של שחר. אחר כך בערב משלשלים להם קופה של דינרי זהב, מעלים להם עוד כבש אחד, בשביל לעשות קורבן תמיד של בין הערביים. היה שם איזה זקן אחד, שכנראה היה שייך למשפחה שצרה על ירושלים בחוץ, עמד על החומות ורמז להם, היה להם כל חוכמה יוונית, זאת נקראת בגמרה, חוכמת יוונית שהיו עושים כל מיני רמיזות, קריצות ורמיזות, ככה באופן שאף אחד לא מבחין, רמז להם, מה אתם מעלים להם קורבנות? כל עוד שהעבודה מתנהלת בבית המקדש, לא תוכלו לנצח אותם. אתם רוצים לנצח? תבטלו את העבודה, לא תהיה להם הגנה, ואז תוכלו לנצח. כמו שכתוב בגמרא, שבזמן שהיה בית המקדש קיים, לא היה אדם לן בירושלים וחטא בידו. כי תמיד ששחר מכפר על כל העבירות שבערב, ותמיד שבין הערביים מכפר על כל העבירות שביום. אז יש כפרה תמידית. אין אדם לן בירושלים וחטא בידו. אז ודאי שאי אפשר לנצח. איך אפשר לנצח מצב כזה? אותו היום, שישלו להם דינרי זהב, העלו להם במקום כבש, העלו להם חזיר. כבש שהגיע לחצי החומה, נעץ את ציפורניו בחומות ירושלים, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, בטומאתו של החזיר. אותה שעה ערערו חכמים שני דברים, ערור מי שגדל חזירים בארץ ישראל, וערור מי שמלמד ולא חוכמת יוונית. מגדל חזירים, זה משום המעשה הזה, ומלמד ולא חוכמת יוונית, שהיא חוכמה חיצונית, והחוכמה הזאת היא גרמה שנעצרה קרבת הקורבנות. אף על פי ש... להתעסק בדברים תמיים, לסחור בדברים תמיים בדרך קבע, פורש במשנה במסכת שביעית, שזה איסור. משנה בפרק שביעי נדמה לי, במסכת שביעית, המשנה אומרת שאסור לסחור בשקצים ורמסים, בנבלות וטרפות, בכל מיני חיות תמיות, אסור לסחור בזה בדרך קבע. כן? אם כן, מה זה ארור של מישהו גדל חזירים? מילא אסור לסחור בהם, כיוון שזה דבר תמי, ואסור לסחור בדבר תמי. תוספות מקשים את הקושיה הזאת, צפות מקשים את זה במסכת בבא קמא שם בדף פ"ב, וצפות מתרצים שבשאר דברים, אם נזדמן לו באקראי, כתוב שמותר. למשל, הוא דייג. הולך ודג, כוונתו לדוג דגים כשרים, דגים טהורים. ועלה וחכתו גם כן דגים טמאים, לא חייב לזרוק אותם חזרה לים. יכול למכור אותם. אותו הדבר, הוא שוחט. תכוון לשחוט כשרות ויצאה לו נבלה, לא חייב לאבד אותה, מותר לו למכור אותה. אבל בחזירים יש איסור חמור יותר. לא רק בעניין של אקראי, אלא צפון מסבירים כך. במה חכמים אסרו לסחור בדברים שהם לצורך אכילה? שאמרו נבלות, טרפות, שקצים, רמסים, על דברים שהם עודים לאכילה, בזה חכים אסרו. שאל אותי אחד, הוא רוצה לפתוח, יש לו איזה מלון, עשה איזה עסקה ויש לו איזה מלון, ושם במלון למטה יש איזה מסעדה. ובמסעדה הזאת מוכרים נבלות טריפות, שקצים ורמסים. אם הוא יכול שיהיה לו שותפות במסעדה הזאת, יכול שיהיה לו יד במסעדה הזאת, אז אמרתי לו, המשנה הזאת מפורשת שאסור, כך נפסק להלכה ברמב״ם בשולחן ערוך, שאסור לסחוב בדברים טמאים. אותו הדבר, אחד קנה בניין דירות ויש לו למטה מסעדה. מסעדה איטלקית. של גויים, כל האזור כולו של גויים. הוא רוצה להמשיך לקיים את המסעדה הזאת. האם מותר לו, אסור לו? זה אסור. זה אסור מן דין. והוא מתעסק כאן בדברים שעומדים לאכילה. זה מה שהתוספות כאן אומרים. דברים שעומדים לאכילה, אז זה הייתה גזרה יותר משאר הדברים. ולכן, בסוסים וחמורים לא גזרו. למה? כיוון שהם עומדים למלאכה. דבר שעומד למלאכה לא גזרו. מותר למכור סוס, מותר לסחור בסוסים או לסחור באותם ימים שהיו צריכים את הבהמות הללו למסע, לרכיבה, סוסים וחמורים וגמלים וכיוצא בהם. הצפות אומרים גם בחיות מאוד שאדם צריך לעורן. לא מתכוון לסחור בבשרן לאכילה, היה צריך את העור. הולך קצת נמרים כי הוא צריך את העור שלהם לצורך, אני יודע, מעילים, מעילי יוקרה, מעילי פרווה וכיוצא בזה. אז זה היה צריך להיות מותר ומצפות. אותו הדבר, צד נחשים. יש היום שני צרכים בנחש. או צורך העור שלו, שעושים מהעור של הנחש כל מיני מוצרים, או לצורך הרעל שלו, שמהרעל שלו גם כן עושים כל מיני רפואות. אז זה הצפות אומרים. אם הוא לא מתכוון לסחור לדבר, לצורך אכילה, היה מותר. כוונתו היא לדבר צדדי, לעורן, או לחלבן, שעושים איזה שומן כדי לסוך כלים, כמו שכתוב בחלב, הרי החלב מותר בענה, חלב שבא מהבהמה הכשרה. הוא אסור באכילה, איסור חמור, איסורו באיסור קרת, אבל בכל זאת מותר בהנאה. אפשר לעשות ממנו סבונים, אפשר לעשות ממנו שמן לשיחה או שמן להדלקה, כן? זה מותר בהנאה. אז מותר לסחור בדבר שלא עומד לאכילה, אלא להנאה אחרת. ובחזירים גזרו שאפילו לצורך זה יעשו. זה ארור שאמרו חכמים במי שמגדל חזירים. אז כן, אותו אחד שיש לו מסעדה כזאת, אמרתי לו, אתה לא יכול לסחור בדברים אסורים. או שאתה הופך את כל המסעדה שלך כשרה, או שתמכור אותה לגוי. אבל להתעסק בדרך קבע בדברים שהם אסורים, דברים שהם טמאים, בנבלות, רפואות, מוכרים שם חזירים, מוכרים שם צ'יסבורגר, בבשר בחלב יש בעיה יותר חמורה, שזה איסור הנאה, איסור הנאה מן התורה. אם זה בשר בקר שנתבשל עם חלב ביחד, זה איסור הנאה מן התורה. אז זה חמור עוד יותר. אותו הדבר יינות, שם היה לו בר ליינות גם כן. והיינות הללו הם יינות שאסורים. סתם ינאה מדעת רוב הפוסקים, אסור בענאה. טוב, מכל מקום, אמרתי לו, או שאתה מוכר הכל כשר, או שאתה סוגר את המסעדה הזאת, עושה שם חנות נעליים, או שאתה מוכר אותה לגוי, שהגוי יתעסק איתה, אתה לא יכול להתעסק איתה. וכן, נחזור לעניין שלנו. אז מהגמרה הזאת נראה, מעשה הזה שמסופר שם בבבא קמא, שהסיפור הזה קרה, לפי שרש"י מפרש, בסוף תקופת בית שני, בזמן ששלטו בירושלים, בזמן ששלטו בעולם הרומאים. שם הראשי אומר שהביאו משפחת אריסטובלוס שצרה על ירושלים מבחוץ, הזמינו את הרומאים שיבואו לעזור להם במצור על ירושלים. הרומאים היו בסוף תקופת הבית. זה היה מלכות רומא. כי היוונים שלטו בארץ במשך 180 שנה. ימי הבית השני היו מחולקים בצורה כזאת. תחילת בית שני היה מלכות פרס. ככה הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה. במשך 34 שנים הראשונות של בית שני הייתה מלכות פרס. אחר כך באו היוונים וכבשו מהפרסים את הארץ והחזיקו את בית המקדש על מכונו במשך 180 שנה. סוף התקופה הזאת של היוונים, אז הייתה מלחמה בין החשמונאים ליוונים וגרשו אותם מן הארץ והתחילה מלכות בית חשמונאי. מלכות בית חשמונאי הייתה מסוף התקופה הזאת, אם תיקח 34 ועוד 180, כמה זה? 214 שנים. 214 שנים זה כמעט אמצע הבניין, אמצע ימי הבית, כי הבית שני היה 420 שנה. נשארו 206 שנים. 420, תוריד 214, נשאר לך 206 שנים. כל ה-206 שנים הללו הייתה מלכות בית חשמונאי, והיא מתחלקת לשניים, כך כותב הרמב״ם. ב-103 שנים הראשונות הייתה מלכות חשמונאי, החשמונאים האמיתיים, ובמאה ושלוש שנים האחרונות הייתה מלכות בית הורדוס. הורדוס היה עבד שיצא מבית חשמונאי, מרד, והרג את כל החשמונאים כולם. לא השאיר מבזרע בית חשמונאים אפילו אחד. השאיר לו רק תינוקת אחת, שנתן בה את עיניו, והיא הלכה וקפצה מהגג והרגה את עצמה. והכריזה באותה שעה, אמרה, אם יקום אחד ויגיד שהוא מבית חשמונאי, תדעו לכם שהוא שקרן. שלא נשאר נצר למלכות בית חשמונאי. לא נשאר אחד מהחשמונאים. כל המשפחה הזאת נאבדה. זה ההורדוס הרשע הזה. הוא היה מלך אכזר, גם מוג לב, והיה לו פרנויות. כל מי שהיה חושד בו היה הורג אותו. הרג את כל בני ביתו, הרג את ילדיו, הרג כל מי שהיה עומד בדרכו היה הורג. והרג את כל חכמי ישראל. למה? כשהוא ידע שיש הלכה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. חייב להיוולד יהודי. אם נולד גוי, אפילו התגייר לא יכול להיות מלך. זה דין התורה. אפילו שגוי שנתגייר, דינו כיהודי לכל דבר, אבל העניין זה אולי יכול להיות מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. חייב להיוולד יהודי. והוא נולד עבד, עבד כנעני. אין דינו כישראל. חייב המצוות כאישה, אבל דינו לא כישראל גמור. לכן ההורדוס הזה ידע שחכמי ישראל לא ייתנו לו. כל עוד ההלכה מתקיימת, שלטון החכמים מתקיים, לא ייתנו לו למלוך. מה עשה? עמד והרג את כל חכמי ישראל. זה 103 שנים לפני החורבן. בתוך ימי הבית השני. והשאיר חכם אחד, בבא בן בוטה, השאיר אותו, שהוא היה חכם גדול גם בעניין העולם, והוא היה נוהג להתייעץ איתו בעניין המלוכה. וגם אותו נתן לו איזה קובע כזה משונה, ששם היה עשוי מאיזה עור שיש בו ערס, אחת החיות שיש בהם ערס, והערס הזה נכנס לו בעיניו וסימה את עיניו. אז השאיר אותו, אבל קיבל את מאור עיניו. וככה, הוא היחידי שנשאר. היו כמה חכמים שברחו למצרים, מקומות שלא הייתה ידו מגיעה שמה. אז יום אחד הוא בא אצל הגמרא מספרת, יום אחד הוא בא אצל בבא מבוטה, אומר לו, תראה מה עשה הרשע הזה, מה עשה העבד הזה. הרג את כל חכמי ישראל, כל כך הרבה דם שפך, כן, הרג את כל מלכות בית חשמונאי, תקלל אותו, תקלל אותו שימות. אומר לו בבא מבוטה, אסור, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא טהור, אפילו שהוא לא מלך מן הדין, בכל אופן יש לו דין של שלטון, יש לו דין של נשיא בעמך, לכן לא יכול לקלל אותו. אמר לו, תקלל אותו שאין פה אף אחד, תראה, אף אחד, מה אתה מפחד? רק אני ואתה נמצאים פה. הוא אומר לו, תשמע, עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר, לא יכול לקלל אותו. הוא אומר, תקלל אותו במחשבה שלך. הוא לו, כתוב הפסוק, גם במדעך אלוהים הוא תקלל. גם במדעך, במחשבה שלך הוא תקלל. אותה שעה נכנסה בו חרתה, על השעה הזה. והוא אמר לו, אני הוא זה. הוא הורדוס שהרג את כל חכמי ישראל. הוא זה שחריב את כל המלוכה של בית חשמונאי. אם אלוהיה יודע, ככה אמר לו, אלוהיה יודע שככה חכמי ישראל זהירים, לא היה כל כך מהיה להרוג אותם. הוא פחד שהחכמים יעשו נגדו מרד. עכשיו שהוא ראה כמה חכמים זהירים, הכל דבר ודבר, הכל הלכה והלכה, לא היה הורג את חכמי ישראל. עכשיו מה הוא יעשה? מבקש תיקון. אמר לו בבא בן בוטה, אתה כיבית אורו של העולם, אתה תעסוק באורו של עולם. מה זה כיבית האורו של עולם? חכמי ישראל זה אורו של עולם. הם מאירים את העולם כולו בתורתם. כמו שכתוב שם בגמרא בנדרים, אחרי שנפטרו תלמידיו של רבי עקיבא, בגמרא ביבמות, אחרי שנפטרו תלמידיו של רבי עקיבא, אז היה עולם חושך, שחכמים הם שמאירים את העולם. והוא כי בא אורו של עולם שהרג את כל חכמי ישראל, תעסוק באורו של עולם. מה זה אורו של עולם? בניין בית המקדש. תלך ותשפץ ותבנה את בית המקדש, תעשה אותו, בית המקדש היה מוזנח. היה שלטון יוונים, היה שלטון כזה, שלטון כזה, היה מוזנח בית המקדש. לך תחזק אותו. תחזק את בית הבית, תייפה אותו, תבנה אותו כמו שצריך. אמרו לו, אני מפחד מהמלכות. עדיין היה להם שלטון, אף פי שהוא היה מלך בארץ, אבל היה שלטון מעליו. מפחד. אומר, תשלח שליח, עד שהוא יגיע לרומא, ייקח לו שנה, תעכב שם שנה, עד שיחזור אתה תגמור. ייקח לו שנה הלוך, שנה חזור, ועוד שנה להישאר שם זה שלוש שנים. בשלוש שנים תגמור את העבודה. וכך היה, שלח שליח, בינתיים התחיל לעשות. עשה בית יפה עד שאמרו חכמים, שלא ראה את בניין הורדוס, לא ראה בית יפה מימיו. היה בית המקדש באותם הימים, היה המפואר ביותר שהיה. האבן החיצונית שלו הייתה עשויה שיש מיוחד כזה, שהיה לו גוון תחלחל ירקרק כזה, שמרחוק היה נדמה כמו גלי הים. כך יפה היה, מיוחד במינו. רצה לצפות אותו כולו מזהב מבחוץ, אמרו לו חכמים, לא, האבן הזאת כל כך מיוחדת, אורה מבהיק, בוהק בצורה כזאת, תשאיר אותה כמות שהוא. אני אדמי, מי שרואה, כאילו רואה את הים, רואה את השמיים, נוגעים זה בזה. אחרי אמרו לו, תשאיר אותו כך כמות שהוא. זה התיקון שנתנו ברבה ביותה להורדוס. כך היה, השליח הזה הלך וחזר, חזר עם תשובה כזאת. אם לא הרסת, אל תהרוס. אם הרסת, אל תבנה. ואם בנית, רשע מרושע. כלילו אותו. והוא הצליח, הספיק, גמר, בנה את המלוכה. אז זה, בתקופה הזאת, מה שהופיע שם בגמרה, בבבא קמא, מופיע שרש"י מפרש, שהזמינו את מלכות רומא, שתשתתף במצור, נראה שזה היה מדובר על התקופה האחרונה הזאת, של מלכות הורדוס. לא בימיו ממש של הורדוס, אבל כנראה מזרעו אחריו, ששלטו מלכים שונים. הם אלה הורקנוס ואריסטובלוס, כמו שהגמרא אומרת, המשפחות הללו, שגרמו שמלכות רומא תיכנס לארץ ובוטה לתמיד. זה פירוש אחד, בוטה לתמיד. הרמב״ם לא פירש ככה, הרמב״ם פירש בוטה לתמיד בבית ראשון. בכלל הוא מתייחס לבית שני. ביטול התמיד זה היה בזמן בית ראשון. מתי בזמן בית ראשון? כנראה בזמן מנשה. בזמן מנשה מלך יהודה, הוא היה בנו של חזקיהו המלך. חזקיהו המלך היה מלך צדיק, שהרבה תורה בעם ישראל, לא היה משרבה תורה כמותו. ובנו אחריו מנשה היה מלך רשע, שכל מה שעשה אביו עשה ההפך. אביו נעץ חרב בית המדרש ואמר, מי שלא יבוא ללמוד תורה יהרג. הוא השאיר את החרב, אבל מי שיבוא ללמוד תורה יהרג. כן? עשה הפוך, כל מה שעשה אביו עשה הפוך. והוא בתחילת ימיו היה רשע שאין כדוגמתו. הוא הכניס לפי אחד הפירושים, הוא זה שעמיד צלם בהיכל. עמיד צלם בהיכל מי זה? על ידי מנשה, כך רש"י מפרש, על ידי מנשה. הוא מביא את זה בשם תרגום ירושלמי על ישעיה, שמיים כסאי שם. מנשה הוא זה שעמיד צלם בהיכל. וגם לקח זונה ועשה בעבירה בתוך קודש הקודשים. היה אומר, הראשונים לא ידעו להכעיס. הוא יודע איך להכעיס. הרג את סבו, ישעיה בן אמוץ. כן? סבא שלו, ישעיה בן אמוץ, היה האב של אמו. חזקיהו מלך יהודה היה אביו, והוא התחתן עם ביתו של ישעיהו בן אמוץ. כשבא אצלו ישעיהו ואמר לו, כי מת אתה ולא תחיה, שלא נשא אישה ולא עסק בפריה ורבייה, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אמר לו חזקיהו, אני מפחד שיהיה לי זרע רשעים. אמר לו, אסור לך. אתה חייב תעסק במצווה הזאת, בעדי כבשי דרחמנא למלך. אתה תעסוק במצווה הזאת, והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שצריך לעשות. אז אמר לו חזקיהו, תן לי את ביתך לאישה. אולי הזכות שלי והזכות שלך ביחד תגרום שהילד הזה יצא ילד טוב. אז נתן לו, הסכים ישעיה. שמע בנבואה שהקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד 15 שנה. הסכים לתת לו את ביתו. אז נשא חזקיהו המלך את ביתו של ישעיה, וממנה יצא לו הבן הזה מנשה. והוא קם על סבא שלו, ישעיה בן אמוץ, והרג אותו. מה שכתוב בפסוק, וגם דם רב שפך מנשה. גם דם רב, יש שני פירושים. דם רב בירושלים, כמשמעו, שהרג הרבה אנשים, ויש פירוש שני, שהרג את סבו ששקול כנגד כל ישראל. זה נקרא דם רב. אז אם כן, אותו מנשה ביטל את התמיד. זה הפירוש ביטל את התמיד, ואותו מנשה העמיד צלם בהיכל. ככה לכאורה נראה עם דברי הרמב״ם. למרות שהרמב״ם לא מפרש עמד צלם בהיכל על מנשה, מלשון הרמב״ם יותר משמע שעמד צלם בהיכל זה על ידי הפוסטומוס ששרף את התורה, והוא זה שהעמיד צלם בהיכל. אבל לפי רש"י ככה זה. הרמב״ם בעניין ביטול התמיד מפרש שזה קרה בבית ראשון. טוב, אז יש לנו עכשיו פירוש שני, מתי בוטל התמיד. בוטל התמיד בזמן בית ראשון, ואפשר שזה נעשה על ידי מנשה. פירוש שלישי שיש על בוטל התמיד, זה בזמן מלכות יוון. לפי הפירוש הראשון שפירשנו, זה בזמן מלכות רומא, וזה סוף ימי הבית השני. לפי הפירוש הזה, מלכות יוון, זה קרה בתחילת ימי הבית השני, כמו שאמרתי מקודם, שהיוונים התחילו לשלוט בארץ בשנת 34 שנים לבניין הבית השני. אז בהתחלה היו נותנים חסד ליהודים, אבל אחר כך היה כמלך חדש, שלא ידע את יוסף, הפכו את עורם והרעו לעם ישראל. אולי זה היה בזמן אנטיוכוס שגזר על ביטול השבת, חודש ומילה וכו', גם גזרו על עבודת בית המקדש. זה נקרא בוטל התמיד. אז כמה יש לנו עכשיו? הסברנו מה זה הובקעה העיר, מה זה השתברו הלוחות, ובוטל התמיד. ובדרך אגב הסברנו גם כן מי עמיד צלם בהיכל. יש אומרים עמיד צלם בהיכל זה מנשה, ויש אומרים עמיד צלם בהיכל זה הפוסטומוס. אם זה מנשה, אז גם זה קרה בזמן בית ראשון. ואם אפוסטומוס, אפוסטומוס היה משרי יוון. אז זה קרה בזמן בית שני. היוונים שלטו בתקופת הבית השני. ושרף אפוסטומוס את התורה, ועמית צלם באחד, זה חוזר עליו לפי הפירוש הזה. אותו אפוסטומוס ששרף את התורה, הוא זה שעמית צלם באחד. בירושלמי כתוב, יש שגורסים, העמית צלם באחד, ואז חוזר על אפוסטומוס, ויש שגורסים, הוא עמד צלם באחד. הוא עמד, זה מדבר על, על זמן אחר, לא על אפוסטומוס. אז הוא עמד בזמן מנשה, כמו שרשי אומר. קודם אמרתי שמהרמב״ם לא משמע שהוא מתייחס לאפוסטומוס, כי הרמב״ם לא גורס הועמד, הרמב״ם גורס העמיד. שרף אפוסטומוס את התורה והעמיד, העמיד זה כבר דבר אחר, לפי איך שהירושלמי אומר, זה לא מתייחס לאפוסטומוס. אז לכן הרמב״ם חילק, בוטל התמיד בבית ראשון, אבל העמיד צלם באחד זה קרה בבית שני. ואז אפשר שזה קרה בימי אנטיוכוס, או שזה קרה בימי הרומאים. אלו הם החמישה דברים שקרו ב-17 בתמוז, ולכן אנחנו מתענים ביום 17 בתמוז. בגמרא, במסכת ראש השנה בדף י"ח, הגמרא מבארת שכל הצומות הללו, חוץ מתשעה באב, הצומות הללו הם, כמו שמבוארים בפסוק, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ושמחה ולימים טובים, והאמת והשלום אהבו. צום הרביעי זה צום 17 בתמוז, שחל בחודש הרביעי כשמולים את החודשים מניסן. צום החמישי זה תשעה באב. צום השביעי זה צום גדליה בן אחיקם שחל בג' בתשרי, זה חודש השביעי למניין החודשים. וצום העשירי זה עשרה בטבת. כל החודשים הללו, זה הנביא זכריה אומר, יהיו לבית ישראל לששון ושמחה. על מה הוא מדבר? על בניין בית שני. כי את הצומות הללו התענו בזמן בית ראשון. כשנבנה הבית השני, שאלו אותו, נצום, נבכה, האבכה ביום הצום הזה? אמר להם זכריה, לא, הצום יהיה לבית יהודה לששון ושמחה. אין לכם מה לבכות. גמרנו, עכשיו שנבנה הבית, הצומות הללו הפכו לימים טובים. כשחרב הבית השני, חזרו להתענות את אותם הצומות שהיו מתענים קודם לכם. אז יש מחלוקת, מכוח מה מתענים עכשיו? מתענים מכוח התקנה הראשונה, שזה דברי קבלה, זה מפורש בנביאים. הצומות הללו מפורשים בנביאים. דברי קבלה כדברי תורה דמו. זאת אומרת שיש להם חומרה לצומות הללו. או שהם צומות מדברי סופרים, מדרבנן, שיש בהם קולות מסוימות, כמו שנראה. מהרמב״ם משמע שהרמב״ם סובר שהצומות הללו לא מדברי קבלה, כי הרמב״ם אומר ונהגו כל ישראל לטענות בצומות הללו. אמר נסמך הרמב״ם על הגמרא הזאת בראש שנה שהתחלנו לומר, שהגמרא אומרת בזמן שיש מד בעולם חייבים לטענות, בזמן שיש שלום בעולם לא חייבים לטענות, לא מתענים, להפך, ימים טובים. מה זה שלום? יש בית המקדש, אז ימים טובים, לא רק שלא חייבים, אסורים בתענית. אין שלום ואין שמד, מצב של אין שלום עם בית המקדש, אבל גם אין שמד, זאת אומרת שאין יד האויבים תקיפה על ישראל, אלא יד ישראל תקיפה, רצו ומתענים, רצו ומתענים, איך הגמרא אומרת. אז זה הגמרא, הרמב״ם נסמך, שפוסק שהתעניות הללו הם מדין מנהג. שנהגו להתענות, פירוש הדבר רצו. כן? רצו להתענות וקיבלו עליהם מדין מנהג. אז לכן אנחנו מחויבים לצום עכשיו, לא יכולים להגיד רגע רצו, עכשיו אנחנו לא רוצים. הם רצו, אנחנו לא רוצים. הרמב״ם אומר, לא, מנהג, גמר, נהגו כל ישראל. המנהג הזה מחייב. המנהג יש לו כוח של דרבנן, קצת יותר קל מדרבנן. נפקא מינה שאנחנו מקלים בצומות הללו, חוץ מתשעה באב שהוא חמור יותר, שהוא הוכפל ובוצרות, כל שאר הצומות נוהגים בהן קולות מסוימות. למשל, נשים מעוברות ונשים מניקות לא מתענות בצומות הללו. מה זה אישה מעוברת? יש בזה מחלוקת. יש אומרים אישה מעוברת דווקא משלוש חודשים ומעלה. ויש אומרים, כי אז הוכר עוברה, כמו שכתוב בתורה אצל תמר, ריקי בשלוש חודשים. אז הוכר עוברה, אז נקראת שמה מעוברת, גם לעניין טהרה, בשלושה חודשים נקראת בסולק דמי, דווקא בשלושה חודשים נקראת מעוברת, גם לעניין הצומות נקראת מעוברת שלושה חודשים. יש אומרים, לא, מעוברת כבר מתחילתה. למעשה, בדורות הללו ירדה חולשה גדולה לעולם. ורוב הנשים בתחילת ההיריון שלהם, הם סובלות מחולשות, ממחושים, מהקאות. לכן, יש להורות בזמן הזה, שנשים מעוברות כבר מתחילת ההיריון שלהם, לא מתענות. בפרט שרואים אצלהם סימני חולשה. יש להם מחושים והקאות ובחילות. אם היא אישה בריאה וחזקה, ברוך השם, וכבר הניסיון הוכיח אצלה שהיא מתענה וזה לא משפיע עליה, אז עד שלושה חודשים תתענה. משלושה חודשים ואילך אסור לה להתענות, אפילו אם היא בריאה. ב-17 בתמוז. אותו הדבר, נשים מניקות, יש מחלוקת. מה זה מניקות? מניקות בפועל, אז פטורות מן התענית, או מניקות, הכוונה, כמו שכתוב שם בגמרא בנידעת, 24 חודש, נפשה מריה מתפרקי ונפשה חוזרת, אז על 24 חודש נקרא שמה המניקה, שתת רבי מאיר שדם נאחר ונעשה חלב. אז האם הדין הוא דווקא במניקה בפועל, או גם אם פסקה מלהניק תוך שהיא בתקופה הזאת שנקראת תקופת הנקה, שהיא 24 חודש, גם בזה יש מחלוקת. לדינה, מניקה בפועל פשיטה שלא מתענה, לא מניקה בפועל, זה תלוי. אם מרגישים שהיא חלשה, רואים עליה חולשה, ואני אומר לכם שרוב הנשים חלשות. אם אתה מסופק עם אשתך חלשה או לא, תכריע לכולה, שלא תתענה. אני אומר את זה מכיוון שהניסיון הוכיח כמה פעמים שקראו סכנות אחר כך. היא חושבת עצמה גיבורה, ואחר כך בסוף הצום אני מקבל טלפונים. אוי ואבוי, זה התעלף, וזה ככה, וזה ככה. לכן אני אומר את זה מראש, שאם יש ספק אפילו, הולכים להקל. הצומות הללו לא נתקנו אלא לבריאים. בריא שלא מתענה, עליו נאמר פורץ גדר ישכנו נחש. אבל החולים, עליהם לא תקנו חכמים. ואישה מעוברת היום היא בגדר חולה. אישה מניקה היום היא בגדר חולה. אלא אם כן יודעים שהיא יוצאת דופן. אני יודע שיש גדולי הוראה בירושלים שאפילו על תשעה באב מורים שנשים מעוברות היום לא יתענו. זה בניגוד למה שכתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב שבתשעה באב מעוברות מתענות ומשלימות. אבל הם אומרים שבדור הזה זה לא שייך. וזה מעיד על עצמו, בפרט תשעה באב, שהוא תענית קשה, שמתחילים להתענות מבערב. כל כך הרבה מקרים קוראים עם נשים מעוברות. לכן יש הרבה מורי הוראה בירושלים שמורים לנשים מעוברות לא להתענות אפילו בתשעה באב. תשעה באב זה עניין אחר, כדאי שתתחיל להתענות ותראה איך היא יכולה. אבל בצום תשעה, 17 בתמוז, שלא תתחיל בכלל להתענות. בפרט שיש כאן הרבה פוסקים שאומרים שמעוברת נקראת שמה מתחילת ההיריון, אז יש לנו על מה להסמך. זה לא שאנחנו מציעים פה איזה פסק הלכה נגד השולחן ערוך, שהרבה פוסקים שנוקטים ככה לדינה. לכן נשים מעוברות פטורות מלהתענות כבר מתחילת ההיריון שלהם, בפרט אם רואים עליהם סימני חולשה. הזמן לא עומד לרשותנו, יהי רצון שנזכה שלא נצטרך להתענות, לבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. ואחר כך אשר אומר הצעה, כמו שלוחו זקות, צריך לבנה בלעד, תוכל לצור שבשר הזמן, נשמע צדקו.